שלום ותמר, נקרא שוב, למדנו רק את ההתחלה ממש. וירא הגענו לאבשלום בן דוד, אחות יפה ושמה תמר, ויהווה אמנון בן דוד. אמרנו כבר שהיא הייתה אחותו החורגת, כלומר הם היו אחים מאב אבל לא מאם. אבשלום היה בן דוד ותמר לא הייתה בת דוד, אחרת כמובן אין להעלות על הדעת את מה שהיא אומרת, דבר אל אבי כי לא ימנעני ממך. כן, כלומר, היא ודאי לא יכלה להיות אחותו של אמנון בשום צורה. ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו כי בתולי, ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה. ולאמנון ראה ושמו יונדב בן שמעה אחי דוד. כן? ויונדב איש חכם מאוד. מי כנראה בא מזרעו של יונדב? נחש, מה? לא שמעתי.
הרכבים?
לא, לא, הרכבים זה יונדב אחר, זה יונדב בן רחב. זה לא יונדב בן שמעה.
הלל?
מה?
הלל?
קרוב, רבי חייא. הלל לא, כן. הלל בא מדוד משפטיה בן אביטל. הגמרא אומרת שרבי רצה להתחתן עם רבי חייא, רצה להשיא את ביתו לבנו ומת הבת. ואומרת הגמרא, כי זה לא היה ראוי במשפחה, כי רבי חייא הוא משמעה אחי דוד, כנראה מיונדב, נראה את זה עוד, ורבי הוא משפטיה בן אביטל. זה לא חשוב כאן. ויונדב איש חכם מאוד. ויאמר לו, מדוע אתה ככה דל בן המלך בבוקר, בבוקר לא תגיד לי? ויאמר לו, אמנון, את תמר אחות אבשלום אחי אני אוהב. ויאמר לו, יונדב שכב על משכבך. ותחל ובאביך לראותיך, ומתי אליו תבוא לו תמר אחותי, ותבקני לחם ונסע לעיני הבריאה, למען אשר אברה ואכלתי מידה. וישכב אמנון ויתחל ויבוא המלך לראותו, ויאמר אמנון אל המלך, תבוא לו תמר אחותי, ותלבב לעיני שתי לבבות ואברה מידה. וישלח דוד את תמר הביתה לאמור, לכי נא בית אמנון אחיך ועשי לו הבריאה. ותלך תמר בית אמנון אחיה והוא שוכב. ותיקח את הבצק ותלוש ותלבב לעיניו ותבשל את הלביבות. ותיקח את המסרת ותצוק לבנה וימהל לאכול ויאמר אמנון הוציאו כל איש מעלי ויוציאו כל איש מעליו ויאמר אמנון אל תמר אני אהיה בריאה החדר ואברה מידך ותיקח את תמר את הלביבות אשר עשת ותפה לאמנון אחי האחד רע רק אני מזכיר את הגמרא המפורסמת שבעקבות הדבר הזה גזרו על ייחודים פנויה כן, כלומר כאן בעצם הייתה התייחדות זה עדיין לא היה אסור אבל כאן דוד ובית דינו גזרו על ייחוד עם פנויה, גזרו בעקבות מה שאמנון ותמר. ותגש אליו לאכול ויחס הגבר ואומר לה בוא שכבי עם יחד. ואתה אומר לו אל אחי אל תענני כי לא יעשה כן בישראל. אל תעשה את הנבלה הזאת. נזכיר את הפסוק כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב. כן, לשכב. לאנוס אישה בישראל זה מעשה נבלה. ואני אנה הולכת חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל. ואתה דבר נא אל המלך כי לא ימנעני ממך, ולא אבא לשמוע בקולה, ויחזק ממנו, ויענה, וישכב אותה. שנאה אמנון שנאה גדולה, מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה מהאהבה אשר האיבה, ויאמר לאמנון קומי לך. ואתה אומר לה להודות הרעה הגדולה הזאת המאחרת אשר עשית עמי לשלחני ולא אבא לשמוע. ויקרא את נרום שעדו ויאמר שום נכון נא את זאת מעלה החוצה ונעור לדלת אחריה ועליה קטנת פסים כי חן תלבש למנות המלך הבתולות מילים ויוצא אותם בשרתו החוץ ונעל הדלת אחריה ותיקח תמר אפר על ראשה ותתון את הפסים אשר עליה קרה ותעשה מידה על ראשה ותלך הלוך וזעק ויאמר אליה אמנון אחי האמינון אחי חיה ימר ותה אחותי אחרי שיחיכו התשיטי תלבך לדבר הזה ותשב תמר ושוממה, כאילו כתוב אבלה ושוממה, בית אבשלום אחיה. והמלך שמע את הדברים, את כל הדברים האלה ויחר לו מאוד ולא דיבר אבשלום עם אמנון למהרה ועד טוב, כי ישנה אבשלום את אמנון על דבר אשר ינה את תמר אחותו. כן, סיפור. דומה שהפסוק הלפני האחרון, מבטא אולי את רוחו של הסיפור הזה יותר מכל והמלך שמע את כל הדברים האלה וייחר לו מאוד כן, כלומר מה אנחנו יכולים להבין מהפסוק הזה? שהוא מאוד כעס, אבל הוא לא עשה שום דבר נכון? כלומר מי שבסופו של דבר עשה משהו רב שלום. אבל המלך הוא זה שהתבקש ממנו לעשות, גם בגלל שהוא המלך וגם בגלל שהוא אבא. זה לא דברים שאח צריך למקום באחים, זה דבר שהמלך היה צריך לעשות משהו. ודומה שזה עיקרו של הסיפור, שהמלך מאוד כעס, אבל לא עשה כלום. למה לא עשה כלום? טול קורה מבין עיניך. כן, כלומר, הוא לא מסוגל לעשות כלום. כן? מה הוא יגיד לאמנון? אחרי מה שהיה לו עם בת שבע. כן? כלומר, יש כאן מצב של טול קורה מבין עיניך, ויש כאן מצב שיכול לקרות הרבה פעמים, והפרק הזה הוא פרק חשוב מאוד. אתם עוד צעירים מכדי להבין, מבוגרים מכדי להבין צד אחד, וצעירים מכדי להבין את הצד השני של המטבע. כן, אבל הורים עושים דברים ומתנהגים בצורה מסוימת, והרבה פעמים הם דורשים מהילדים שהם להתנהג בצורה אחרת. זה לא עובד. היה פעם, הייתי ילד, הייתה הצגה מאוד מפורסמת, לא הייתי בה, אבל אמרתי את הדורם, כן, הייתה הצגה תיאטרון מאוד מפורסמת, של מחזאי מאוד מפורסם. קראו להצגה הזאת כערת העץ. יצאו, מתארת משפחה ששני הורים, בת והאבא הזקן של האמא שחי אצלם בבית. אבא הזקן, מרוב שהוא זקן ולא מסוגל לעשות שום דבר, אז הוא מעצבן את כולם. כן, בדבר הזה, וכולם אוכלים בכלים יפים, והוא אוכל בקערת עץ בגלל שהקערות נפלות לו מבין הידיים ונשברות, אז נותנים לו לאכול בקערת עץ. מגדלים אותו ככה בשורה כזאת ומתעצבנים עד שבסוף אין כוח אליו ושולחים אותו לאיזה בית זקנים. כן, בבתי זקנים שלה זה היה ברמה פחות מאשר היום. כן, ושולחים אותו לאיזה בית זקנים כי כבר לא יכולים, והיחיד שאוהב אותו זה הנכדה, היא מטפלת. בסופו של דבר שולחים אותו וזורקים את כל הכלים שלו מהבית בגלל שאף אחד לא מעוין בהם, והיא מתעקשת לשמור את קערת העץ. שומרת, 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 קערת העץ כמו דבר קדוש. ובסוף אמא שלה שואלת אותה למה את שומרת. אז היא אומרת לה, אני שומרת את זה כשאת תזקני. כן. הבנתם את הסיפור. כן, סיפור פשוט. וזה קורה המון פעמים. הורים שבטוחים, לנו מותר, הילד אסור. הוא ילד, הוא מתחנך, לנו מותר. ואין דבר כזה, אין דבר כזה. והילד כאן, במקרה הזה אמנון, רואה את ההתנהגות של האבא, הוא מבין שהותרה הרצועה, מהיום אף אחד לא יכול להגיד שום דבר. מהיום אף אחד לא יכול להגיד שום דבר. עובדה שדוד חורה לו מאוד, אז הוא אומר, חורה לו מאוד, והוא לא יכול לעשות כלום. בא אבשלום, וגם אחר כך אבשלום יבוא ויגיד את זה לכל איש ישראל. אבא שלי כבר לא מסוגל לדון. הוא יגיד, דבריך טובים ונכוחים ושומע אין לך מאת המלך. למי הוא אומר את זה? הוא אומר את זה לטובים, לא לנתבעים. אומר את זה לטובים ולא לנתבעים, בגלל שיש להניח שדוד רך מאוד עם הנתבעים. והרבה יותר נוח להיות רך עם הנתבע מאשר להיות רך עם הטובה.
למה?
בגלל שאתה יותר קרוב לשב ואל תעשה. אתה יותר קרוב לשב ואל תעשה. כן, בואו נגיד, אני ככה חש על תאונות דרכים קטלניות, האנשים כאן בארץ הם קטסטרופליים, קלים מאין כמותם, קלים מאין כמותם, וזמינים שפיכות דמים, פשוט מזמינים שפיכות דמים, אנשים יכולים בעוללות או בכל מיני דברים לעשות דברים ולהרוג אנשים, להמלל משפחות, להשאיר אנשים פצועים בעלי מומים עד כל ימי חיים ועל שישה חודשי שירות או כל מיני כאלה דברים. ואני חש שזה בגלל שהשופטים נוהגים ברכב ואומרים לעצמם, גם לי זה יכול לקרות. גם לי זה יכול. אני לא יודע, דברים ששופט לא מרגיש שהוא היה עושה, אז הפושע אצלו הוא איזה האחר, מה שנקרא האחר, זה שלא ראוי להזדהות. אבל כשמישהו עושה עבירה שראוי להזדהות איתה, בגלל שגם לי זה יכול היה לקרות, אז אני מקל. דברים שאני בכלל לא מזדהה איתם, אז אני מחמיר. ודוד, אני מעריך שאומר שמקל מאוד עם הנתבעים, בגלל שמה הוא יענה, מה, את מי הוא יעניש? הוא יכול בכלל להעניש מישהו. אז הוא נותן אנשים כלים, הוא יכול להעניש מישהו. אז כולם אומרים לו, טול קורה, מי בין עיניך? זה המושג ויהי בימי שפוט השופטים. הדוגמה הקלאסית של שפוט השופטים זה אבשלום. כלומר, השופטים לא שופטים. למה השופטים לא שופטים? כי הם מפחדים שיגידו להם טול קורה מבין עיניך. מפחדים שיגידו להם. אומרים לשופט, אתה יותר בסדר, איך אתה מעניש בעונשים כאלה כבדים? ובסופו של דבר, אבשלום בא ואומר להרבה אנשים, והרבה אנשים מקבלים את זה, אבא שלי לא מסוגל לשפוט. כי אחרי מעשה כזה שהוא עשה, הוא לא מסוגל לשפוט. וכאן זוהי הדוגמה, ומה שמעיד כאמור שהוא תרע רצועה, והאמנון שהוא הבן הבכור, כן, ממשיך פה את דרך אביו, ובואו נראה את הסיפור כולו. כן? כן? אבשלום אוהב מאוד את תמר. כתוב, אהבה אמנון בן דוד, אוהב מאוד את תמר, אבל אחרי 5 דקות, הוא מאוד שונא אותה, נכון? כתוב, יחזק ממנה ויענה, וישנאה אמנון שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה מהאהבה אשר אהבה. לא יודע מי נתן את השם הכל כך לא מוצלח לפרח היפה הזה, אמנון ותמר, כן, באז, בתאר, שהיא אהבה גדולה. הפרח הזה, פרח מאוד רומנטי, גוואלד. כן, טוב, המשנה כבר אומרת את שלה, כן, זו אהבה, תלויה בדבר, זו אהבה שאינה תלויה בדבר. ובואו נשאל, בסדר, אדם אוהב אישה, אז אנחנו יכולים לדבר. למה הוא כל כך שונא אותה? שנאה, אמנון, שנאה גדולה, כי גדולה השנאה של שנאה מאהבה של אהבה. למה הוא שונא אותה? מה יעשתם? מה?
הוא הכיר בחטא שלו.
אז הוא שונא אותה?
מייצג את זה בינם את
החטא שלו. בואו נגיד את זה בצורה הרבה יותר ישירה. כשהוא אוהב אותה, הוא לא אוהב אותה, הוא אוהב את עצמו. כשהוא שונא אותה, הוא לא שונא אותה, הוא שונא את עצמו. מה זה לאהוב מישהו? כן? אתה יכול להגיד לילד, אני כל כך אוהב אותך, אני אוכל אותך עכשיו. אנחנו יכולים להגיד ככה לילד. זה מביע את הפרדוקס שקיים אצלנו במילה אהבה. אני אוהב אוף. אז מה אני עושה כשאני אוהב אוף? אני אוכל אותו. אם אתה אוהב אותו, אז למה אתה אוכל אותו? אז תטפח אותו, תגדל אותו. מה?
דייג, אוהב דגים?
לא מבין.
דייג, אוהב
דגים,
זה ביטוי.
לא, בסדר, בואו נאמר. ברור שכשאני אומר אני אוהב אוף, אני בעצם אוהב את עצמי, ולכן אני אוכל אוף. זה לא שאני אוהב. אני אוהב את עצמי. וצריכים להישאר בזה מאוד בביטוי אהבה, זה גם באהבה זוגית, זה גם באהבה זוגית. אלה דברים שצריכים מאוד מאוד להיזהם. כל אחד מכם יצא לו יום אחד לחוות את המסע הזה של אהבה זוגית, מאוד מאוד להיזהם. אהבה שתלויה רק ביופי היא אהבה, אבל אהבה שאתה אוהב את עצמך. אתה אוהב את עצמך ואתה רוצה משהו יפה. בואו נגיד, נגיד אולי במושגים אחרים, בלי אוף, כן, אני מחזיק אצלי בבית איזה טוקי בתוך כלוב, כי אני מאוד אוהב טוקי. אוף שאוהב טוקי, אתה מחזיק אותו שבוי, במאסר עולם. אתה לא אוהב טוקי, אתה אוהב את עצמך. או אם אתה רוצה עם דגים, אני מרוב שאני אוהב את הדגים, אז אני מחזיק אותם באקווריום. כן, כלומר, זה לא נקרא שאתה אוהב דגים. אתה אוהב את עצמך, ולגבי אהבה, זה דבר שצריכים לזכור אותו. וכאן זה בא לידי ביטוי בניגוד הזה בין האהבה לשנאה. השנאה פה היא רגשי אשמה. רגשי אשמה על משהו עכשיו, עכשיו מה זה מתואב, הוא מסתכל על עצמו בריא, הוא לא משוגל להסתכל על עצמו. אבל כמו שאת האהבה הוא העביר והוא אמר אני אוהב אותה, אז ככה בשנאה הוא אומר אני שונא אותה. זה בדיוק, אני אומר את הדבר, לא תהיה לאישה. אני אוכל שלך כל ימה. כלומר, כאן יש עניין של קבלת אחריות, וכאן יש איזושהי עברה לאדם. אתה הולך לעשות כזה מעשה. אני לא שישה, לפתות אישה, אני לא מדבר כרגע על מה. תדע לך, אתה אוהב אותה, או אתה לא אוהב אותה, תחשוב עכשיו, בגלל שאתה תצטרך להתנהג כאילו שאתה אוהב אותה. לקחת אותה לאישה. וכאן, כן. למה היא מגילה בינם? מה היא עשתה לו? אין לה סיבה, אין פה, אני לא רואה פה שום סיבה בסיפור הזה שהוא יתחיל לשנוא אותה.
עד עכשיו היא הייתה אישה שמורה, אני חוגר. זה בדיוק מה שאני אוהב, אדם אוהב את עצמו, בסולה את עצמו. היא אשמה? היא לא אשמה, הוא אשם. זה לא תתמודה. לא, אני מסביר, אסבר בלשון. זה הכל. אני מסביר, אסבר בלשון. כשאתה אומר, אני אוהב טוקי. המשמעות, אני אוהב טוקי, זה אני אוהב את עצמי, ולכן אני מחזיק טוקי. זה לא שאתה אוהב טוקי. אתה אוהב את עצמך. אני נותן הסבר לשוני, זה לא פסיכולוגיה וזה לא תתמוגה, מה פתאום תתמודה? כל אחד מבין את זה. זה תתמודה, צריכים להיות פסיכיאטר כדי להבין את זה. מה קרה? זה דבר שכל אחד מבין. רק אנחנו מערבבים, כשאנחנו מערבבים בלשון, אז לפעמים דברים בטעות מתערבבים לנו גם במוח. כי המוח במידה רבה נגרר אחרי הלשון. והלשון עשתה פה עוול גדול. אם הייתי יכול, הייתי משנה את הלשון. מה זה אני אוהב את? הדבר הזה יש לו שתי משמעויות שונות שהן הפוכות. וצריך לדעת את זה. והלשון גורמת לאי סדר במוח, בגלל הדבר. ואז אתה יכול את כל השירים האלה על כל מיני נשים יפות ואני אוהב אותך ואני אוהב אותך ואני אוהב אותך. ומה המשמעות אני אוהב אותך? בטח אני אוהב אותך כמו שאני אוהב סלט. אבל זה עושה חוסר סדר בראש. וזה טעות איומה. היא מלווה את כל שירי הרומנטיקה וכל מיני דברים אחרים. וזה נורא והיום. וזה הפרק כדי ללמוד את זה. זה מה שחזר כמובן רב זור. כשדיברו יש אהבה תלויה בדבר ויש אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה של דוד ויונתן, זה דוד אהב את יונתן. ובעיקר, מה שמתואר בעצם, יונתן אהב את דוד. ואני חוזר כאן לסיפור.
הגמרא אומרת שהיא קשה עם אהבה, עשה את הכל שופה.
ש?
שהיא עשה איזה, לא יודע. שהיא קשה עם אהבה ועשה את המון הכל שופה.
כן, אני מכיר, אני לא יכול להתמודד עם האגדה הזאת. אני מזכיר פשוט פילגת של הגבעה, אני... גם שם יש נימה מצלה או... כן. בסדר, זאת אגדה קשה, אני מביא פה הרבה אגדות מהרבה מדרשים, את אלה שאני יכול להסביר, את אלה שאני לא יכול להסביר, אני לא... אני לא קבלן של כל המדרשים. קבלן של הרבה מדרשים, אבל לא שם. לא יודע. כאן אולמנון... ריהו שמו ינדב בן שמע אחי דוד וינדב איש חכם מאוד. גם כן הגמרא אומרת כאן דבר שקשה מאוד לקבל אותו בקשת. איש חכם להרע. כן, זה לא הכוונה במקרא איש חכם מאוד. פשוט את הדברים, איש חכם מאוד, זה איש חכם מאוד. ותכף אנחנו גם נוכיח את זה. יונדב בעצם אמר כאן, נתן כאן עצה טובה. ועצה אמיתית. זה עצה שבהחלט אני יכול להעריך מאוד את יונדב שאמר אותה. הוא אומר לו, מדוע אתה כך דעת? אז הוא אומר לו, בגלל תמר, הוא אומר, מה הבעיה? תתחלה. תגיד, אני מבקש, תמר, תעשה לי שם את הבריאה ואת הלביבות. הוא אומר, רבותיי, כל אחד מכם נגיד שהוא אבא. ויש לו נערה בבית שהוא מגדל, ויש לו בן שחולה ורוצה שהבת הזאת תלבב לו לביבות. מה כל אחד מכם היה מבין? נגיד עכשיו שכל אחד מכם אבא. מה, בתור אבא, מה הייתם מבין?
אוהב את אחותו.
מה?
בן, אוהב את אחותו.
שהוא רוצה לשאת אותה לאישה. זה עולה ישר. זה עולה ישר, שוב אני אומר, היא לא אחותו. כן? זה ברור מאוד, אם הוא מבקש שהיא תבוא ותלבב לפני הלביבות, שהכוונה, אני רוצה לשאת אותה לאישה. ככה תמיד היה מקובל בכל המקומות, אני יודע, נגיד, זה רב מסיא את ביתו ולוקח את הבחור הטוב ביותר בישיבה כדי להשיא לו את ביתו, אז איך עושים את זה? אז הוא מזמין את הבחור אליו הביתה ושומע ממנו איזה דרשה ומפלפלים בתורה, ובינתיים הרבנית דואגת שהבת תגיש להם, אני יודע, איזו ארוחה יפה ו... ככה. ככה שידוכים היו מתעלים. בהחלט חלק ממעלה של אישה זה שהיא יודעת ללבב לביבות טובות. בואו נגיד, אף אחד שם לא חיפש איזה תואר שלישי שיהיה לה, אני לא יודע איפה. כן, באמת, לא היה דרך. וזה מה שיונתן מציע לו. הוא מציע לו את הדרך הפשוטה והטובה והיפה, שאביו יבין, שדוד אבי יבין, זה קריטי, אני מאוד 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 רוצה לעשות את הלש. ובואו נראה באמת את ההמשך, יונתן הרי מופיע גם המשך. כן, כתוב שאחר כך כשאבשלום הורג את אמנון, פסוק למד, ואם הבדך והשמועה ואל דוד למו יקב שלום את כל בני המלך ולא נותר מהם אחד, ויקום מלך ויקרד גדיו וישכב הארץ וכל עבדיו מצפים קורי בגדים, ויען יונדב בן שימה אחי דוד ויאמר אל יאמר אדוני את כל הנערים בני המלך עמידו, כי אמנון לבדו מת, כי על פי אבשלום היה סומם יום הנותר את המערך אותו, ואתה אל ישם אדוני המלך ליבו לדבר למו כל בני המלך מתו, כי אם אמנון לבדו מת. כל אחד שומע בדברים של יונדב, מה הוא אומר? הוא מת וזה מגיע לו. כל אחד שומע את זה. אמנון לא בגד כאן רק בתמר, ולא בגד כאן רק בדוד, הוא בגד גם ביונדב שנתן לו את ההצעה. יונדב נתן לו הצעה טובה, והוא הלך ותימא את ההצעה הזאת ולכלך אותה. ההצעה הייתה הצעה נכונה, הצעה טובה, זאת הדרך להגיד לאבא, אבא, אני מאוד מאוד רוצה, זה לא נעים, אבל תגיד את זה בצורה כזאת, דוד כבר יבין. ואני בטוח שדוד מבין. מה פתאום דוד, בדיוק, מישהו חולה, אז הוא צריך שתבוא תבר ותלבב לו לביבות. מה, אבא לא מבין את הכוונה, וכשדוד שולח את תמר ללבב לביבות, הוא בעצם שולח את תמר, כדי שבאמת, יכירו פגישה לפני השידוך ולמחרת התחילו לארגן חתונה. כן,
זה כל כך מקובל להתחתן ככה, אז למה
רצת
להתחלות בשביל זה?
להתחלות בשביל זה, זה כדי שאבא שלו יבקר אותו. תמיד היו שם הרבה בנים והרבה זה, ועד שאבא מגיע, וזה להגיד לאבא, אבא זה דחוף, אני רוצה את זה כאן ועכשיו, לא עוד שנה ולא עוד שנתיים, אני רוצה את זה עכשיו. כן, שווה לי בשביל זה להיות חולה, שווה לי בשביל זה להזיק אותך, דחוף, רק היא יכולה לרפא אותי. אבל האמירה הזאת, רק היא יכולה לרפא אותי, זה רמז ברור, וכולם מבינים את כולם, ותמר מבינה את זה, ודוד מבין את זה, ויונדב מבין את זה, ואמנון מבין את זה, כולם מבינים את זה, ואבשלום מבין את זה, וזאת השפה. אז כשקורה שם מה שקורה, כן, אמנון, תמר, אבי דברי אחד ויברי בידי וקדמה תמר לבבות אשר עשת ותבל לאמנון ערכי אחד רב, ותגש לפניו לאכול, ויחס זה כבר, ויאמר לה בואי שכבי עם יחות. מה קורה? לא יכול לחכות יומיים. טוב, אפשר להביא פה את הגמרא בסוף מסכת נדרים, שאומרת על כזה דבר, על דבר לא בדיוק כזה, אבל אומרת מים גנובים עם טקו ולחם סתרים אינם. כלומר, בן אדם רוצה לעשות את זה, רוצה לעשות את זה באיסור ולא בהתר. כלומר, יצרה דעיות יש משהו כזה. כלומר, לעשות את זה בצורה גנובה ולעשות את זה בצורה ממוסדת עם הכל, אז היצר כבר שופק אותך וכבר עוזב אותך, וכן. היצר רוצה לעשות את זה כשהדבר הזה הוא בבחינת מים גנובים. הגמרא אומרת, כן, את הדבר הזה, האדם שם שחיזר אחרי אשת איש, והגמרא מעלה את האפשרות שהטעם הטוב שהיה לו באישה הזאת זה בגלל שהייתה אשת איש. אם היא הייתה מתאלמנת, ושם היה מקרה שהיא כמעט התאלמנה, אם היא הייתה מתאלמנת, אז כבר היה יוצא לו הטעם הטוב. מה רוצה לקחת אלמנה? לקחת אשת איש, זה הרפתקה, זה מתח, זה, יש בזה איזה צד כזה, קצת כזה בוער, כן, מעלה את האנדרנלין, יש מתח, יש זה, יש משהו יותר רומנטי. זה דבר אסור, זה דבר במחתרת, יש כאן איזושהי רומנטיקה שיכולה לקסום לכל מיני אנשים. מוכר, אני יודע, כל מיני כאלה דברים, איך עושים אותם בצורה זו ובצורה אחרת, ככה, כן, ככה דברים נעשים. מה?
אולי
לא התכוון לכם שאתה לא ביה
וכל הבעיה הייתה שהוא
עושה את זה? בוא. זה לא הסיפור. הסיפור כאן זה לא רק זה. הסיפור כאן זה לא רק זה. הסיפור כאן הוא סיפור ללא ספק חריף הרבה יותר. הסיפור כאן חריף הרבה יותר. ולפחות כשאני רואה אותו, דוד המלך מכמה וכמה בחינות ניתן להתייחס אליו כאל מי שגומר את שגמר את הקריירה ועומד לסיים את הקדנציה. ואחרי שדוד עשה את מה שעשה עם בת שבע בדרך הטבע מאחורי הקלעים ומתחת פני המים, מה מתרחש? מלחמת ירושה. מתחילה להתרחש איזושהי מלחמת ירושה. כלאב שהיה הבן השני, משום מה הוא לא מועמד. לדעתי כלאב לא מועמד בגלל שגם הוא לא היה בית של דוד. כתוב אמנם כלאב הופיע שם בין הבנים שנולדו לדוד בחברון, לדעתי הוא לא היה בן של דוד. כתוב כלאב ומשנהו כלאב, מה כתוב? לאביגיל אשת נבל הכרמל. ככה לא מתארים בן. אני מצטער. אם יש בן לאיש ואישה, אז כן, בואו נגיד כאן. יש פה לא, אשר, הכל הבטח חוץ מילון. יש מחשב, יש תלש פתוח, הכל פתוח. אחרי למורים
היינו.
מה? טוב, בסדר. שוב אתה לא אשם, אבל זאת אופן, הכל כל כך טוב. יפה, אבל בואו נגיד את זה גם בעל פה, אני חושב שכולם זה לא יעלה, לא יעלה, אני לא יודע, על דעתי זה לא לראובן נולד בן מאשתו של ראובן, כן, בואו נגיד ליוסף נולד בן מאסנת, כן, ואתה קורא לבן הזה מנשה בן אסנת אשת, אני לא יודע, זה לא קורה לבן על שם אמא שלו ועל שם מי שהיה הבעל של אמא שלו לפני שאבא שלו הוליד אותו. סליחה? אולי לא ידעו ואולי כן ידעו. יכול להיות גם שכן ידעו. יכול להיות שהיא באה עם הבן שלה או שהיא באה, היא כבר הייתה בהיריון, אני לא יודע בדיוק מה שקרה שם. אבל אני חושב הוא משנהו כלאב, הוא נולד בבית דוד, אבל הוא היה בן של נבל הכרמלי, ולכן קוראים משנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי, וכמובן שמו מוכיח עליו. מה שמו? כלאב. מה מזכיר השם כלאב?
קלימי.
והוא חליבי, נכון? לקוח משם. ולכן אני חושב שבאמת הבן השני לא היה מועמד למלכות. נותרו לנו הראשון והשלישי. מי הראשון? אמנון. מי השלישי? אבשלום. אבשלום. ויכול להיות בהחלט שהסיפור כאן הוא גם חלק ממאבק הירושה הזה. חלק ממאבק הירושה, אנחנו נראה פה את הסגנון ואת המילים, והכל הולך פה באיזשהו כיוון. כן, גם הוציאו כל איש מעליי, וגם קטונת פסים. יש לנו כל מיני פרטים קטנים ששולחים אותנו ישר ליוסף ויחל. איך שלא נראה את זה. כן, קטונת פסים זה הרגע של הפשטתו ושל זה, והוציאו כל איש מעליי, זה רגע החיבור מחדש, בהתוודא יוסף על אחד, אבל אני לא נכנס כרגע לפרטים האלה, כן, אני אומר, יש כאן איזשהו מאבק סמוי, ויש כאן איזושהי אמירה, גם אבשלום, כן, יש לו איזושהי קופה, הוא בן של מאחה שהיא אשת יפת תואר, כלומר, לא בדיוק הדבר הרצוי, נגיד ככה, דיברנו על זה שמחה, יש שטיפת תורה, כן? שטיפת תורה, אני מכוון שנלקחה במלחמה עם תלמי מלך גשור, שאמרתי לא ברור איפה היה, איפה הייתה, כיוון שהמלחמה עם גשור זה גשור הדרומית, ותלמי מלך גשור זה גשור הצפונית. אבל כנראה במלחמה לה שהייתה ברמת הגולן בחילם עם כל העמים, כנראה שהשתתף גם תלמי מלך גשור, ושם נלקחה מאחה בשבי, והפכה להיות אשתו של דוד. בואו נגיד ייחוס גדול זה לא, וביכולת של אמנון להשתלט בצורה כזאת על תמר יש גם אמירה, כן, אתם לא נחשבים, כן, זאת גם אמירה לאבשלום, אתם לא נחשבים. שוב, כשאני בודק פה את מערכת היחסים בין אמנון לבין תמר, זה ברור לגמרי, והדבר הזה הייתי אומר כבר נרמז חטא חווה הראשון, כן, חטא חווה הראשון וכאן בעצם אנחנו מדברים על שני מושגים שהם לכאורה שמות נרדפים. אני לא רוצה להיכנס פה לדבר הזה יותר מדי, הם בחורים צעירים, אבל שתי מילים שהם לכאורה מילים נרדפות, שתי מילים שהם בדיוק, שהם מילים נרדפות בדיוק כמו שחור וצחור. כן, זה לא מילים נרדפות, זה שתי מילים הפוכות. ויחסים עם אישה מוגדרים בתורה בשתי לשונות וצריכים להתבחנה ביניהם. ולצערי אנחנו לא משתמשים במילה הראויה. יחסים עם אישה מוגדרים כידיעה ומוגדרים כבעילה. נכון? שתי מילים נרדפות. והאדם ידע את חווה אשתו והאדם בעל את חווה אשתו. חלילה וחלילה מלהגדיר את שתי המילים האלה כמילים נרדפות. חלילה וחלילה. ואחרי שאמרתי את זה, אתם מבינים את ההבדל בין שתי המילים. ידע את חווה אשתו, זה במשמעות. מה שאומר הרמב"ן באיגרת הקודש, אני לא צריך להמשיך. כן, כלומר, משמעות של חיבור, ושל חיבור של עולם, של זכר ונקבה, ושל כל המשמעות האמיתית והגדולה שיש לזכור שכינה שרויה בינינו. בעילה, זה מושג אחר בכלל. בעילה זה המשמעות שהוא הופך להיות אדון שלו. זה בעצם מה שקורה שם, כי עם קורש בתו לעמה, טיפלנו בזה קצת אתמול בשאלה הזאת, עם רע בעיני אדוניה. כן, ומין מערכת יחסים שאדם בועל, כלומר הוא הופך להיות אלימן. זה מערכת יחסים של שלטון. עם כל המשמעות שלו. עכשיו להתחיל לפלפל ולחזור על מסכת קידושין, אני לא אעשה את זה. מה אופיו של קניין בעילה? כן? במידה רבה ידיעה ובעילה זה גם ביעה ובעילה. שני מושגים הפוכים. לבוא אל זה בעצם דבר שמבטא יותר את החופה, נמצאים תחת רשות אחת. נמצאים ברשות אחת. כמובן, כשאתה מדבר בידיעה, אתה מדבר על חיבור יותר גדול, אבל אתה מדבר על חיבור. שוב, במושגים, אני משתדל את השתי, אבל במושגים של גרת הקודש של הרבה. בעילה, בואו נגיד, אם אתה מדבר שאישה נקנסת בכסף, בשטר ובביעה, זה מקביל לשדה שנקנית בכסף, בשטר ובחזקה. מה עושים בחזקה? נעל, גדר ופרץ. אלה בדיוק המושגים שהגמרא משתמשת בהם לגבי בעילה במסכת כתובות, כשמדובר על כל השאלה של בעילה בשבת וכו' וכו', ויש שם מנעול ואדם פורץ אותו, ובואו לא ניכנס לזה עכשיו יותר מדי. זה מין שינוי בגוף השדה שהופך את השדה להיות שלך. זה מעצם כסף שטר וחזקה. אתה יכול לקנות עבד בשתי צורות. זה הגמרא אומרת בתור פרדוקס. מה שתי הצורות שאתה יכול לקנות עבד? אפשר בעוד צורות. אבל שתי צורות דומות. ומה הם? אתה יכול להגביע אותו או שהוא יגביע אותך. כן. אם אתה מגביע אותו, אתה קונה אותו בהגבעה. אם הוא מגביע אותך, אז איך אתה קונה אותו? בחזקה. זה אומר שהוא העבד שלך. אתה השתמשת. זה בעצם המשמעות של בעילה, ואני חושב שזה עומק המשמעות של רב מנגיד אמן דמקדש בביעה. זה כלל מדברים משום פריצותה. אני חושב שיש בזה משהו יותר עמוק. רב מנגיד אמן דמקדש בביעה, יש בזה משהו יותר עמוק. רב לא רצה שיקנו אישה בחזקה, בנעל גדר ופרץ. קונה בכסף, אתה קונה לכסף, היא מתרצה, כן, כלומר, בואו נגיד, אם לא ניקח את הרן, אם נלמד כמו התוספותריד, אז קניין כסף, אז היא בעצם האישה, היא המקנה. היא לא הנקנית. היא המקנה. אני יודע שיש רן שאומר שהאישה לא יכולה להיות המקנה. אבל יש ריד שחולק עליו, הבאנו את זה פעם באחד השיעורים הכללי, בשיעור כללי בשטר. הבאנו את הדבר הזה שהאישה היא המקנה. ושוב, לא נכנס פה עכשיו לסוגיות בקידושין, אבל הדברים האלה אומרים הרבה מאוד, יש להם משמעות עצומה. גם שאלה, מה מערכת היחסים שאדם הולך ליצור עם אישה? דבר אל אבי, כי לא ימנעני מגע וכו', והוא רוצה לקחת אותה ולעשות את זה בכוחו. הוא רוצה במושגים שלנו לבעול אותה. ולקחת אותה, להיות תחתיו. כל הדבר הזה כמובן הוא מעשה נפלה, ואז הוא שונא אותה. וברגע שהוא שונא אותה, הוא כמובן עושה פה את המעשה הרע מזה, שלקונה את זאת מעליי החוצה ונעול הדלת אחריה. איזה ביטוי. לקונה את זאת מעליי החוצה, את זאת, לא את המעשה, לקונה את זאת מעליי החוצה ונעול הדלת אחריה. כדאי לשים לב, אצל האדם הראשון, כן, בלי קשר לנו, כותב רמות חי ברויר, כותב שם דבר יפה בספרו. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעל שמי ובשר מבשרי, לזאת ייקרא אישה, כי לאיש לו כוחה זאת. שלוש פעמים, דורשים תחילות או לא דורשים תחילות, מה אתם אומרים? זה קצת קשור לסוגיה שפשפשנו את פה. דורשים תחילות. מה אתם אומרים? אנחנו נדרוש כאן תחילות או לא? אם נדרוש, בואו נגיד שהיו כאן, זה נדרוש שהיו כאן עוד שתי נשים, או נדרוש שהיו כאן שלוש נשים. העיקרון, בעצם מה אומרת לנו המילה הזאת שם? אני חושב שרבות חי בוי הוא מבחין בדבר הזה, כלומר לך מבחין בזה היטב, הוא אומר, זה מעיד שזאת שירה. מילה חוזרת לנו, זאת. ככה כותבים שירה. אדם הראשון שר שירה כשקיבל את האישה. כן, שר שיר. שיר ששמור זאת כאן, שזכונה את זאת מעליי. כן, כלומר, זה מין, אני לא אומר שצריכים לעשות את הגזרה שבאה לשם, אבל מאוד מאוד בולט כאן ההיפוך שבדבר הזה. גם בסוכות אגב, כן, אם כבר לא אמרנו, אני רוצה להסביר, השאלה אם דורשים תחילות או לא דורשים תחילות. יש שתי אוקימתות בגמרא. רבותיי, אפשר להסתכל על זה. סליחה שאני קצת פה מתפייט. אבל תנסו לראות את הפסוק כשירה. תעזבו עכשיו את מספר הדפנות. בואו, לא נהיה לדפקים לרגע אחד, בואו נפסיק להיות ליטאים ונתחיל להיות חסידים. כן? זה שאלה, זה לא מיותר קצת. בסוכות ישבו, כל הישר מישראל ישבו בסוכות, לא היה כתוב פעם אחת, למה כתוב פעם שנייה? עכשיו, בואו ניקח רגע ליד גיטרה, ותתחילו להקשיב. בסוכות ישבו שבעת ימים, כל הישר מישראל ישבו בסוכות. למה אני דורות דורות אחר, כי בסוכות ישבתי את בני ישראל. אתם שומעים את השירה? פתאום מילה הופכת במקום להיות ייתור כזה, שבאנו ללמוד או ייתור כזה, זה הופך להיות מילה מנחה. תכניס לעצמך לראש! סוכות! תכניס לראש! אני אגיד לך את זה שלוש פעמים, רצוף, כדי שתכניס את זה לעצמך לראש. זה באמת נראה קצת מיותר, כן? שם על כל מרפא שעל שור החמור עשה שעל מה? כן? אשר יאמר כי הוא זה עד האלוהים יבוא דבר שניהם אשר ירשיעון אלוהים. תוסיפו לזה עוד אחד, זה יכול להישמע כמו שירה. מה זאת אומרת כמו שירה? אני לא מתכוון שירה, אני מתכוון כמו מילה מנחה. ואז כמובן שאתה סופר אותה לא פעמיים, אתה סופר אותה שלוש פעמים, כי כל השלוש הם ביחד, כי כל השלוש כולות, זה לא שאתה שואל אני צריך עוד שניים מיותרים. בסדר, כאן כמובן הזאת בא להביע איזה מין מציאות כמובן הפוכה, ונעול הדלת אחריה, וזהו, כן, כלומר, אם יש איזו אמירה יהודית על איזה חזן שהיה פעם באיזה עיר, כן, חזן טוב עם קול יפה, אבל היה אפס, לא כל כך מקפיד במצוות, לשון זה, ואחר כך, שהזדקן ירש אותו בנו, וגם הוא לא היה מקפיד מצוות כמו אבא שלו. אבל מה הייתה הבעיה איתו? גם לא היה חזר כמו אבא שלו. אז אמרו, כן, ומפני חטאינו, זה של אבא שלו. ואין אנחנו יכולים, זה שלו. כן, כלומר, נשים לב כאן למה שקורה, כן? אמנון בא ואונס את תמר. די, מה אתם רוצים? אני מקיים כאן איזה מצווה. כבד את אביך, אני הולך בדרך של אבא שלי. אבל מה ההבדל? אבל כאן בדיוק אתה למד את המשמעות הגדולה של זה שדוד התעקש להחזיק את בת שבע, לגדל מנה אחרי שמתו ארבעה ילדים, להוליד מנה את הילד החמישי, שנשבע לה שהבן שלה ימלוך, וכל הדברים האלה, מה המשמעות של לקיחת אחריות? אמנון לא עושה. הוא כאילו כמו אבא שלי. אבל בדיוק בנקודה הקריטית הוא לא כמו אבא שלי. מפני חטאינו זה כמו אבא שלו, ואין אנחנו יכולים זה שלא, כן, אבא שלו לפחות היה מסוגל לקחת אחריות, והוא לא מסוגל לעשות. ואז באמת היא אומרת לו, כן, אומרת לו, ואת אומר לו, על אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית עימי לשלחני ולא אבא לשמוע. יותר משהיא מתחננת על נפשה שלא יבעל אותה באונס, היא מתחננת על נפשה שלא ישלח אותך אחר כך. אחת כזאת שנבלה באונס, אז יושבת אחר כך אפלה ושוממה ואין לה שום סיכוי. אין לה שום סיכוי להקים בית אחרי מה שקרה. והוא כמובן זורק אותה.
אף היא ידיעה זה קשר
לא מתכוון, ברור שאני לא מתכוון, ברור שלא הכוונתי לכלול בזה משקף זכר. ודאי, זה יכול להיות ביטוי ציני, זה יכול להיות, שם אני חושב שזה הרבה יותר נאמר כלשון נופל ללשון. אנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאים אלינו ונדעה אותם, אנחנו רוצים לראות מזה. אנחנו רוצים להכיר אותו. מה פתאום הוא נכנס? לא בסדום פחדו מאורחים. אם אתם שואלים אותי, הם פחדו מאורחים בצדק. הם בצדק פחדו. גם אתה, סדום היא מקום טוב, וכולם משקה, ובארץ כנען, ובכל מיני כאלה מקומות יש הרבה פעמים רעב. כל הפליטים יבואו לשם. זה לא בעיה קלה גם היום. השאלה איך אתה מתנהג, מה אתה עושה, היא שאלה תמיד קרית, היא שאלה קשה. זה לא שאני חושב שאנחנו צריכים לפתוח את השערים לפני כל פליטי אריתריאה. אני מבין בדיוק את הסכנה שבזה, ואני לא נכנס לזה עכשיו. אפשר ללמוד את הסוגיה הזאת, לא עכשיו. אבל נוציאים אלינו ונדע אותם, אנחנו רוצים להכיר אותם. אבל ברור למה הם מתכוונים. אבל זו מילה שמתחבט מאחורי אותה מילה. אותו דבר בפילגש בגבעה. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להכיר ממין הבן שעל הילד. ברור לגמרי מה הם יעשו. ברור שזה לא דומה לוידע אל קנה את חווה אשתו, את חנה אשתו, לאדם ידע את חווה אשתו, זה כמובן ביטויים, ביטויים שונים לגמרי מהבחינה. וכן, לעניין שלנו הוא לא מוכן לקחת את האחריות, וזה מה שאומרת התורה, ולא תהיה לאישה, לא יוכל, לא יוכל, שלחה כל ימה, צריך לדעת בתורה, העיקר ולא עונש. עונשים יש בעיקר לחטא בן אדם למקום, בגלל שחטא בן אדם למקום אי אפשר לתקן. מישהו חילל שבת הוא לא יכול לתקן, אז זה יש עונש. חטא בן אדם לחברו, התורה לא מדברת על אנשים, היא מדברת בעיקר על, בעיקר על אחריות. זה לא שהתורה כל כך מקילה ועונש של מי שאונס בתולה. אמרנו את זה כבר, היא מקילה גם בעונש של מי ששודד בנק בשוד מזוין ואלים. אמרנו, תבוא כנופיה של שלושה אנשים עם אקדחים, ויראו שם לב החלונות והקירות כמה עיריות, ומיד כולם ייתנו להם את הכספת, הם יקחו את הכספת איתם. מה עונשם? להחזיר את הכסף ולהביא שפכטל וגבס ולתקן את החורים בקירות מהירי. זהו. וגם לנקות את התרמלים מהשטח. קורבנות נמרים בנסיבות אחרות. אין קורבנות בכלל בענייני בן אדם לחברו. גם לא רוצח משוגג. מה?
הרב אמר שבן אדם במקום אין אפשרות לתקן.
קורבנות זה לא בדיוק תיקון, אבל אני לא מדבר על שוגג כרגע. אני מדבר בעיקר על מזיד. מזיד בן אדם, בחברות בן אדם לחברו, מזיד דורש עונש. והדבר הזה הוא מטעה. ולנו, אנחנו זכינו בריש לקיש שיאמר לנו את הכוונה הבסיסית של התורה. אבל הכיוון הזה בתורה מטעה, ואנחנו מוצאים את זה בדברים של אלי. אלי אומר לבניו, אם יחטא איש לאיש ופיל אלו אלוהים, אם להשם יחטא איש בהתפלל. לכאורה אנחנו יכולים להגיע מגזלן ומאנס למסקנה שחטאי בן אדם למקום הם חטאים חמורים יותר, וחטאי בן אדם לחברה הם חטאים קלים יותר. שאול מן, מה גורלו של מי שמחלל שבת לעומת מה גורלו של מי שאונס בתולה או גוזל כסף? אפשר בהחלט להגיע לטעות של אלי. אומרת לנו הגמרא במסכת יומא, חטאים שבן אדם למקום יום הכיפורים מכפר, חטאים שבן אדם למקום יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, מכניסה אותנו לפרופורציה הנכונה. אבל היה מקום לטעות בזה, אבל הטעות לא נובעת בגלל שהתורה מזלזלת בחטא בן אדם לחברו, אלא בגלל שבחטא בן אדם לחברו התורה מחפשת את האחריות ולא את האשמה. זה ההבדל בין קבלת אשמה לקבלת אחריות. קבלת אחריות והיכולת לדעת לתקן. אבל אתה שמע, זה טוב, אני השם מגיע לי עונש, אני לא בסדר, אבל אין שום דבר אמיתי וטוב שממשיך את הדבר הזה. זה כמובן הדבר שחסר מאוד כאן אצל אמנון, וכאן, דווקא במעשה של אמנון ותמר, דווקא בגלל הדמיון שלו למעשה של דוד ובת שבע, ניתן לראות את החילוק ביניהם. כן? החילוק ביניהם הוא כמובן חילוק קריטי, והוא זה שבא לידי ביטוי. אבשלום כמובן מתכנן מהר מאוד את הנקמה, ואומר מתי אחותי אחרי שיחריכו, אל תשיטי את ליבך לדבר הזה, והיא יושבת בית אבשלום אחיה, ולא דיבר אבשלום עם אמנון למראה טוב, ושוב אנחנו הולכים פה כל הזמן לפרשת יוסף ואחיו, שימו לב גם ולא יכלו לדברו לשלום, בא הדבר הזה על כתונת הפסים דיברנו, לא ציוקו לשמי עליי דיברנו, ועל המשמעויות של העניין הזה אנחנו עוד נדבר יותר בפעם הבאה. לא, יש לנו עוד זמן, אבל בואו נראה את ההמשך כרגע. והיו שנתיים ימים והיו גוזרים לאבשלום בבעל חצור אשר עם אפרים. כולם דפו זה בעל חצור, זה ההר שמתנשא מעל אופרה, מצד הצפון לאופרה, שם נמצאים כל התחנות ממשר הגדולות האלה בצורה של כדורים. כן, שם היו לו גוזזים, כלומר כל האזור שם הוא אזור מרעי צאן. אנחנו נמצאים ממזרח לקו פרשת המים, וכל הדבר הזה שם הוא מרעי צאן. ואיך נקרא באמת ההר הזה, איזה עוד שם יש להר בעל חצור? יש לו עוד שם.
דותן.
מה?
דותן.
לא, דותן? מה פתאום? במלחמת אביה וירובעם, הר צמריים, הוא נקרא גם בשם הר צמריים, כלומר שם יש גוזזים וצמר וצון וכל מה שקשור בזה, ולשם הוא הולך. בא לחצור של אפרים, ויקרא אבשלום לכל בני המלך. כן, זה בדרך כלל היה מסיבה גדולה. איפה אנחנו מוצאים עוד מסיבה גדולה כשגוזזים את הצון? מה?
נבל.
גם כן עורך מסיבה גדולה, זה באמת היה כנראה סיפור רציני. אגב שלום יכולים להמלך ויבוא אבשלום אל המלך ואומר מנהנה גוזזים לעבדיך, אלך נא המלך ועבדיו עם עבדיך. ואומר לגלם שלום אל ניהל נען אלך כולנו לא נכבד אליך ויפרוץ בו ולא אבל ללכת ויברכהו. שוב דוד כנראה לא בבריאות ולא במצב רוח ללכת לכל מיני מסיבות. רב אבשלום ולא ילכנה איתנו אמנון אחי, והיום הוא לא המלך, למה ילך עמה? כלומר, יודע שיש סכסוך בעקבות הסיפור של תמר. ויפרוץ בו שלום וישלוח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. כלומר, דוד המלך הבין שיש סכסוך, הבין שיש בעיה, אבל הוא לחיץ, וכשלוחצים עליו, אז הוא באמת, באמת שולח. ויצא אבשלום את נערב לאמור. ראו נא גדול לב אדון ביין, ואמרתי לכם, עקו את אמנון ועמיתם אותו, אל תיראו, והלא, כי אנוכי ציוויתי אתכם, חזקו ויהיו לבני חיל. אז ראו נא רב שלום לאמנון, כאשר ציווה אבשלום, ויקום כל מיני המלך ויקבו איש על פרדו וינוסו. מה אתם אומרים כאן? יש שליח לדבר עבירה או אין שליח לדבר עבירה? כלומר, את מי, באופן פלילי, את מי הייתם מאשימים ברצח? את אבשלום או את הנערים שלו? כלומר, זה צריכים לזכור, זה אותו הרגת בחרב בני עמון. זה הסברה של שמאי הזקן משום חגי הנביא. כלומר, האמירה הזאת, כמו שאמרנו, זה לא סתם שיש שליח לדבר עבירה. שיש פקודה מהמלך, שוב, זה יש שליח לדבר עבירה, זה לא אומר שהשליח פטור. מה זה אומר? שהמשלח חייב. זה לא בהכרח פותר את השליח. אין כאן כלל של פקודה, זו פקודה, זו פקודה, זו פקודה, אבל יש כאן בהחלט חיוב על המשלח, וזה ברור כאן שזה חל עליו, והוא זה שצריך לברוח עם כל מה שקשור בזה. טוב, את ההמשך אנחנו נראה בפעם אחת.